ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב.
איך אתה?
ברוך השם, בסדר, ואתה?
אני, תשמע, אני מאוד אוהב את חג החנוכה, מאוד.
טוב.
אתה לא?
גם, בטח.
אמרת כזה טוב, כאילו, טוב, נו,
לא.
נבח.
לא, לא, בסדר גמור. שיהיה לכל עם ישראל חנוכה שמח.
מעזרת השם. עוד מעט, תחשב בינתיים על איזה משהו יפה להגיד לנו על חנוכה, אבל לפני כן תגיד לי, למה אתה מעכב לראש הממשלה את המטוס? מה
אכפת? לא, השארתי לו אתמול.
השארת את זה בסוף?
כן, אני לא הסכמתי בשום פנים ואופן, היות ועשיתי בשלושה ימים האחרונים בנוהל יותר מקוצר את העברות, היות והצטברו הרבה מאוד העברות, אני הסכמתי עם האופוזיציה שלא יהיו דברים חריגים, כמו להביא בתוך העברה כוללת של 10 סעיפים, להביא גם את הנושא של המטוס. כאילו אתה מצביע על כל הדברים האחרים, אתה כאילו מאשר גם את המטוס, וזה דבר שהוא לא
אני
ראוי.
כבר חשבתי, אני כבר חשבתי שיש פה איזה עניין ערכי, שאתה חושב שראש הממשלה צריך לחיות בצניות.
אני תמכתי בזה גם כשהייתי יושב ראש ועדת הכספים בכנסת ה-18.
למה אתה תומך בזה? כמה כסף זו עולה? 360 מיליון שקל?
זה לא משנה, מבחינה כלכלית, מה שראש הממשלה והנשיא, ואלה שנוסעים כל הזמן בטיסות מאובטחות, ו חוכרים מטוסים וסוחרים ומשלמים, בסופו של דבר ההוצאה פה היא לא הוצאה חריגה, וגם הנושא של ההבטחה הוא נושא שונה. הציעו את זה דרך אגב אנשי צבא שהם חברי כנסת כבר לפני 3-4 שנים. אני לא יודע אם אני הייתי עושה דבר כזה, בגלל שמבחינה ציבורית יש לזה נראות לא טובה, אבל זה החלטה של ראש הממשלה. מבחינה מעשית צריך היה לאפשר לחברים בוועדה, מי שרוצה להצביע נגד המטוס ובעד דברים אחרים, לאפשר את ההצבעה הזאת. במשרד ראש הממשלה לא רצו את זה, התעקשתי. ובסופו של דבר הגיעו העברות נפרדות, הצבענו, הקואליציה הצביעה בעד, והאישור ניתן.
הבנתי. טוב, אתה אומר, זה בסך הכל היה תהליך של מנהל תקין, מה שנקרא.
זה לא בסך הכל, וזה לא מנהל תקין, זה דבר שמבחינה דמוקרטית צריך לאפשר למי שרוצה להצביע נגד המטוס, ובעד דברים אחרים שהם דברים שוטפים שצריך לאשר אותם, לאפשר לו את זה. וממילא גם היה ביקורת על העניין, וממילא גם היה דיון, ולכן היה צריך לעשות את זה. זה לא סך הכל. בנושא עצמו אני תומך, אחרים פחות, יש כאלה שמאוד תומכים, וכל אחד לפי עניינו צריך להצביע.
כן. טוב, תקשיב. יש בימים, האמת זה לא בימים האחרונים, אלא בכלל בתקופה האחרונה, דיון גדול ומעמיק סביב סוגיית מפעל הפיס, במשחקי המזל. אתה בוודאי יודע שאין תמימות דעים באשר לשאלה המוסרית, אם להפעיל משחקי מזל זה דבר מוסרי ונכון או לא נכון. השר כחלון גם נלחם נגד העניין הזה. מה עמדתך? אתה חושב שהחברה הישראלית צריכה לאפשר מצד אחד למפעל הפיס לגרום לאנשים להתמכר אליה? ולבזבז כסף עד השקל האחרון שלהם, ומצד השני אנחנו מקבלים את השוחד בדמוי בניית המתנסים?
לא, א', המינוחים לא נכונים. יש כמה דרגות של נושאים שעליהם מדברים, והמילה שוחד לא מתאימה בעניין הזה. מה שבאמת תימורים אני מתנגד לו מכל וכל. אגב, אלה דיונים שהיו עכשיו בחוק ההסדרים, לא ניהלתי אותם בכלל, היה שם גם את הטוטו והלוטו מפעל הפיס, אני ביקשתי עם מיקי זוהר שינהל את הדיונים האלה. אני לא אוהב את כל הסוגיה הזאת, יש בסוגיה הזאת גם חילולי שבת, לא מפעל הפיס, אבל במשחקי הכדורגל, לא ניהלתי את הדיונים
האלה. כן, אבל זו ליבה, יש אנשים, יש קבוצת אוכלוסייה גדולה,
שמחורה
לשם, אתה יכול לעזור להם.
אני לא מתחמק מהשאלה, אני רק אומר למען הידיעה, אני לא ניהלתי את הדיונים האלה, לא השנה ולא בשנים קודמות. מה שממש הימורים ומשחקי מזל, אני מתנגד מכל וכל, רבים מתנגדים לזה, ובאמת הטענה המרכזית של להגביר את מפעל הפיס, או להגביר את האימורים האלה החוקיים, ימנע אימורים לא חוקיים, ששם זה הרבה יותר גרוע, מכיוון שאם לא יהיה את ההגרלות, אם לא יהיה את הדברים שמפעל הפיס עושה, לא הולך לעשות לו פרסום עכשיו אגב, אבל גם אחרים, אם זה לא יהיה מפוקח, מבוקר וחוקי, אנשים...
איזה מין טיעון זה, הרב גפני? איזה מין טיעון זה? אז בוא נתיר עוד הרבה דברים אסורים, כי אם זה לא יהיה מפוקח, אז זה לא יכול...
אני התחלתי בזה שהימורים, שהם ממש הימורים, אני מתנגד מכל וכל.
אבל מה זה מפעל הפיס אם זה לא הימור? שאתה מגיע ומגרד, זה לא הימור?
הדברים הרגילים של האנשים קונים את הכרטיס הגרלה, אלה דברים שמקובלים, שהיו תמיד, הם נמצאים גם אצלנו, בכל העולם.
זאת השאלה, אם זה מקובל עליך, אם אתה חושב שזה נכון, וראוי שאנחנו בונים מתנסים.
אני חושב
שאנחנו, אני רק רוצה לחדד את השאלה, או להעמיד אותה במקום שבה אני חושב שזה צריך להיות. אולי אני טועה. האם אתה חושב שזה ראוי שאנחנו נבנה מתנסים מהלחם של האנשים המסכנים שהתמכרו לדוכנים של מפעל הפיס? אתה באמת חושב שזה דמגוגיה? אתה מוזמן לעשות איתי סיור.
זה לא הצגה.
אתה מוזמן לעשות איתי סיור ליד הדוכנים ולראות מי האנשים, איזה סוג של אנשים באים ומגרדים שם, ואיך הם עושים את זה?
טוב, אני חושב שזה קצת דמגוגיה. למה? אני חוזר ואומר וחוזר.
למה? מה? הסירון העליון עושה מפעל הפיס? ראית פעם?
אתה רוצה להגיד, תגיד, אני רק אקשיב.
לא, אני שואל ואתה תענה.
אתה שואל, אבל אתה כל הזמן כשאני משיב, מנסה להשיב.
אתה מנסה לקחת את זה למקום אחר.
אתה רוצה להגיד, תגיד, אני מוכן להיות זה שמקשיב.
אז אני אמרתי שמי שמגרד במפעל הפיס, ואתה רואה אותו עומד בדוכנים האלה ומחלה את כספו, אתה לא תמצא שם אנשים מהעשירון העליון וגם לא הבינוני. זה בדרך כלל שכבות חלשות, ואם אתה חושב אחרת, אתה מזמן לעשות סיור, אני אעשה איתך סיבוב, נראה ביחד מי סוג האנשים שמגיעים לשם. השאלה שלי, האם זה ראוי שמהכסף של האנשים האלה, אנחנו נבנה מתנסים ובאמצעות זה, נגיד, טוב, זה תורם לחברה הפעילות הזו, אז בוא נשאיר אותה.
סיימנו את הקטע הזה או שאני צריך להגיד משהו?
איזה ציניות? מה? אסור לשאול שאלות שהן קצת ביקורתיות?
אתה פשוט אומר את הדעה שלך באופן מוחלט.
נכון, אני אומר את דעתי.
אתה כבר לא מאפשר לי להגיד, אז אני בכל זאת אומר.
הנה, בבקשה.
בסדר. אמרתי, כל דבר הוא לא שחור לבן. יש דברים שהם אי שם באמצע. מפעל הפיס זה גוף משמעותי, הוא איננו גוף שפועל באופן בלתי חוקי. מה שהוא עושה אנחנו יודעים, את הכרטיסים שאנשים קונים, יכול להיות שזה באמת אנשים ממעמד הביניים או מהמעמד הנמוך, כנראה שלעשירים יש אפשרות אחרת. אם זה לא יהיה, יש בעצם אימורים בלתי חוקיים עם כל ההשלכות של הדבר הזה, דברים חמורים מאוד מכל בית אפשרי, ובסופו של דבר צריך למצוא את האיזון. אנשים הרי יקנו כרטיס הגרלה, ועדיף לעשות את זה בצורה הזאת כפי שזה נעשה כל השנים. מה שישרו עכשיו בחוק ההסדרים זה העלאת העלאת התעריפים או העלאת התקציבים שהם מעבירים למדינה. המציאות היא שמה שמפעל הפיס בונה, הוא לא רק בונה מתנסים, הוא גם בונה בתי ספר וגני ילדים. זה גם דבר שצריך לקיים עליו דיון, האם זה צריך להיות בצורה הזאת, האם המדינה בחלק גדול מבניית מוסדות הלימוד, הם עומדים מהצד, ובעצם מי שמעביר את הכסף זה מפעל הפיס, זה ראוי לדיון בפני עצמו. אני נגד הקצנה לצד אחד, שבו עלול להיות התמוטטות מוחלטת של האימורים הבלתי חוקיים, ואנחנו התנגדנו לזה ביהדות התורה בכל הכוח, יחד עם חברי כנסת, אני חייב לומר, מסיעות אחרות, כולל מסיעות חילוניות.
בוא נאפשר גם
התוצאה יכולה להיות רעה מאוד.
בוא נאפשר סמים.
ולכן צריך לדעת לשמור על האיזון באופן כזה שבו אכן לא נדרדר למצב של אימורים קשים, בלתי חוקיים, שאגב גם לא יתרמו כלום לחברה, אבל מעבר לעניין הזה, לא זה הטיעון האמיתי. הטיעון האמיתי הוא שזה יכול לקחת אנשים, כפי שתיארת אותם, לדרדר אותם למצב בלתי רגיל שצריך למנוע את זה.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, אולי באמת גם כן עתיר שימוש בסמים באופן חוקי?
אני מתנגד לזה, ואמרתי, אנחנו יכולים דמגוגיה להגיע רחוק מאוד.
למה דמגוגיה? למה? מה ההבדל בין סמים לבין זה?
אני מתנגד מכל וכל, המאזינים שלך יחשבו בעצמם האם יש הבדל בין לקנות כרטיס הגרלה של מפעל הפיס לבין לעשן סמים. אני סומך על המאזינים שלך שהם אינטליגנטים מאוד.
מעניין, כי אני דווקא חושב שלפעמים לעמוד בדוכן של פיס יכול להיות הרבה יותר גרוע, כי שם אתה מגיע...
רגע,
אתה מגיע בתמימות. לא בטוח, אתה מגיע בתמימות.
רוב הציבור לא חושב כך.
אתה מגיע בתמימות לשם, אתה אומר, טוב, אני אנסה את מזלי.
אמרת את זה פה שלוש פעמים, אבל אני אומר לך שאתה מהיחידים, אולי היחיד בעניין. רוב הציבור המאזינים שלך יודע שיש הבדל בין לצרוך סמים לבין לקנות כרטיס הגרלה של מפעל הפיס.
תקשיב, ברור שיש הבדל, אבל אדם...
זאת התשובה.
לא, ברור שיש הבדל, אבל אדם כשמגיע לצרוך סמים, יודע שהוא בבעיה.
אני לא מתכוון יותר להתייחס לעניין הזה.
לא, בסדר.
אני מציתי את היכולת שלי בהסבר בעניין הזה.
אני רק אגיד משפט ברשותך, כי הבוקר אני רק אומר משפטים. אדם שמגיע לצרוך סמים, הוא אדם שמה שנקרא, יודע שהוא עושה משהו שהוא לא בסדר. אדם שמגיע בהתחלה למשחק מזל, או למלא, לגרד, הוא בא בשביל לנסות לעשות את הכמה שקלים שיוכל, מה שנקרא, לקיים את מחייתו, ואז הוא נכנס להתמכרות. הסיכוי של אדם נורמטיבי להתגלגל לאימורים של גירודים, גדול יותר מסיכוי של אדם נורמטיבי להתגלגל לסמים. זה ההבדל בעיניי.
טוב, יש באמת... עוד נושא?
כן, בוודאי.
בבקשה.
יש משהו שאתה היית רוצה לדבר עליו?
לא, לא. ממה שתשאל, אני אענה מה שאני אוכל.
תגיד לי, ליצמן כבר זימן אותך לסוג של שימוע כזה?
אני לא יודע, אני לא מדווח ברדיו על מערכת יחסים שיש בתוך סיעת יהדות התורה, אם אין בזה צורך ציבורי ואין בזה צורך ציבורי, גם לא יכולים לזמן אותי לישיבה, אני משתתף בישיבות הסיעה דרך קבע, השבוע לא השתתפתי.
אבל אתה יודע, בכל זאת הוא רוצה להבין מה קרה עם הכסף.
אז הוא שישאל אותך, למה הוא צריך לשאול אותי דווקא? אותי הוא לא שאל. מי ששאל אותי היה יושב ראש עשייה, חבר הכנסת מוזס, וקיבל ממני פירוט מלא על כל הנושא, והוא ראה גם שאין הבדלים בין השנה לשנה שעברה, להוציא את הכמויות.
קורה משהו בתקופה האחרונה, נכון?
לא קורה שום דבר מבחינתי, אנחנו במערכת יחסים מצוינת.
חבל, הייתה באמת תקופה מדהימה, נכון?
אני לא יודע, אני פתאום שמעתי אצלכם שיש איזה בעיה, אני לא מכיר אותה.
כן, אני מדבר, אבל באופן כללי, הייתה תקופה מאוד יפה של...
מבחינתי היא נשארה.
הכל בסדר,
לא קרה שום דבר מבחינתי, כלום. מעבר לעובדה שיושב ראש עשייה, חבר הכנסת מוזס, ביקש ממני לדעת על החלוקה של הכסף. ישבתי איתו.
הוא הבין מה אמרת לו?
בסדר.
הוא הבין?
כן.
יפה. טוב, מתי דיברת עם ליצמן פעם אחרונה, אפשר לדעת?
אני יודע, בימים האחרונים, לא... אנחנו לא מדברים כל חצי שעה, בימים האחרונים, השיחה הרצינית שהייתה בינינו לאחרונה, זה היה שהוא התקשר אליי להגיד לי תודה רבה, על זה שהעברתי עבורו את החוק של ההתחשבנות בין קופות החולים לבתי החולים, הוא אמר שעשיתי את זה מצוין, הוא גם היה אצלי במשרד, הוא ישב איתי, ולאחר מכן הוא גם התקשר להגיד תודה רבה.
הבנתי. טוב, תגיד לי, יש לך עמדה בסוגיית ההתנהלות של ראש הממשלה מול העולם בעקבות החלטת
האום? אני לא אוהב את ההתלהמות הזאת, זאת האמת. ההחלטה של האום היא החלטה מבישה, היא החלטה חמורה. כל לשונות הגינוי שאפשר להגיד על ההחלטה הזאת צריך להגיד. זה בדיוק מה שחזל אומרים, הלכה בידוע שאיסף שונא ליעקב. זה דבר נורא, והיום יש טבח בסוריה, יש מקומות בעולם שאנשים, בני עמם של אלה שטובחים בהם, והאום עומד מנגד ולא עושה שום דבר, הוא יודע רק להעביר החלטות מטופשות כאלה על ישראל. אבל יחד עם זה, אנחנו לא יכולים להתעלם, שאנחנו לא יכולים להתגרות באומות, לא להתלהם בעניין הזה, לנסות לצנן את האווירה. אנחנו נמצאים בתוך כפר גלובלי קטן, והמציאות הזאת שאנחנו נהיה גיבורים גדולים ואנחנו נלחם נגד כל העולם, כל אלה שהצביעו נגדנו, אני לא חושב שזה נכון. אני גם יחד עם מה שאמרתי, שזה דבר חמור כל הדבר הזה, לגנות את זה. אבל מכאן ואילך, אנחנו עם שיודע לנשוך שפתיים ולהמשיך הלאה.
כן, אבל אומר ביבי, אם אנחנו לא נגיב עכשיו בצורה חריפה... כן, אם לא נגיד בצורה חריפה, בצורה שבה נבטל ביקורו של ראש ממשלת אוקראינה, ונחזיר שגרירים, העולם ימשיך להקות בנו, הגיע הזמן שנקום על הרגליים.
בדיוק יחזיר את השגריר, אז זה המצב יהיה שכתוצאה מזה לא יתקבלו החלטות. אנחנו מקווים מאוד שממשל טראמפ בארצות הברית יטיל וטו על החלטה כזאת. מקווים מאוד, גם מתפללים לקדוש ברוך הוא, יותר נכון מתפללים לקדוש ברוך הוא, ומקווים שכך יהיה. הרי בשנייה אחת הכל חס וחלילה יכול לקרוס. צריך לדעת שאנחנו תלויים בקדוש ברוך הוא, וצריך להתנהל מדינית, צריך להתנהל כפי שעם ישראל התנהל בעבר, צריך לגנות, אמרתי, באופן הכי חריף גם אמרתי, אבל יחד עם זאת, להחזיר שגרירים ולהגדיל את גובה הלהבות, אני לא חושב שזה דבר נכון.
אבל הצד השני אומר שמדינת ישראל...
מי זה הצד השני?
הצד השני זה מי שחושב אחרת ממך, כמו ראש הממשלה למשל.
אוקיי.
שמדינת ישראל לא רק מקבלת מהעולם, היא נותנת הרבה מאוד, ומדינות ששומרות על מערכת יחסים עם ישראל מרוויחות מזה. ואם הם ידעו שהם משלמים מחיר על התנהגות כזו, מחר בבוקר הם יחשבו פעמיים.
בסדר, בעיית הבעיות של ההחלטה הזאת, בעיית הבעיות, אני לא מדבר על מדינות קטנות ששותפות להחלטה הזאת, אפילו ליוזמה, לא זאת הבעיה. הבעיה המרכזית זה שארצות הברית לא הטילה וטו. זאת הבעיה המרכזית, מכיוון שבעבר היו כמה ניסיונות, לא כמה אלא הרבה, ניסיונות של מדינות ערב, להעביר החלטות מהסוג הזה,
כן.
ומה שקרה בסופו של דבר, אפילו שהיה להם רוב, יש להם כמעט רוב אוטומטי, מה שקרה זה שארצות הברית תמיד הטילה וטו וההחלטה לא התקבלה. הבעיה במקרה הנוכחי זה שארצות הברית לא הטילה וטו. זה הנושא, ועם הנושא הזה אנחנו לא יכולים לקרוא היחסים עם ארצות הברית, ואנחנו מתפללים ומקווים שהשלטון טראמפ שאמור להיכנס בימים הקרובים יהיה שלטון טוב יותר.
אני מאוד מצחן בין העניין הזה שאתה מדבר על נושאים מדיניים ככה בצורה כלילה, אני לא זוכר אותך
הרבה. כל פעם אתה שואל אותי את השאלה הזאת, אתה שואל אותי על נושאים מדיניים, אני משיב לך, וכל פעם אתה אומר את
לא,
אותו
עם
משפט.
עם אמירות
אני
גבוהות.
מדבר על הנושאים המדיניים, אני למדתי את זה מרבותיי, ואני אומר את זה במשך כל השנים שאני בכנסת, אני מביע עמדה בנושאים המדיניים. אני לא תמיד עושה מזה רעש וכותרות, אבל אני גם מדבר עם ראש הממשלה, כשאני מדבר איתו בנושאים מהסוג הזה, אני מביע את דעתי, אני פעמים גם אומר את זה במליאת הכנסת, ואני מדבר גם אצלך, וזה כבוד בשבילי, ואתה לא צריך לשאול אותי כל פעם אם אני מדבר על נושאים מדיניים בחופשיות.
אני אגיד לך למה, אני אתמול למשל, אתמול דיברתי עם חבר כנסת יעקב אשר, וניסיתי בכל מחיר לשאול אותו האם הוא שהתייחס קצת לסוגיה הזאת, מה הוא חושב על סיפור אחיוש, על צירוף מלא אדומים לירושלים, הוא פשוט צירב בתוקף, התייחס לנושאים מדיניים, הוא אומר, זה לא, זה לא, זה לא המגרש שלנו, זה לא, לא קשור לזה.
עניתי לך.
שאתה לא כך.
אני לא אמרתי את זה, אני לא שמעתי מה שאלת את יעקב אשר, ואני לא שמעתי מה הוא ענה. אני יודע שעוד מאז הקמת דגל התורה, מרן הרב שך זכר צדיק לברכה, הביע את דעתו המדינית כלפי כל העולם, והוא גם אמר לנו בשיחות שהוא ניהל לי, שהוא אמר לנו, מה להגיד?
איזונים, איזונים, זה היה
המוטו.
אני אומר, איזונים, זה היה המוטו.
לא, לא יודע, היה כמה דברים מרכזיים, השיחות איתו, אבל הוא אמר את זה בפומבי, והוא גם אמר לנו להגיד.
אתה חושב שצריך לספר את מעלה אדומים לירושלים?
אני לא יודע, אין לי מושג, לא למדתי את הסוגיה הזאת. את הסוגיה של החלטת האום למדתי.
הבנתי. טוב, אתה רוצה לומר לנו משהו על חנוכה?
לא, אני שמח תמיד לדבר איתך. ואני מקווה שחנוכה הנוכחי מכאן יתחיל הנס הגדול ויבוא משיח צדקנו, אנחנו זקוקים לו.
אנחנו, אני חושב, אנחנו בתוך נס אחד גדול בתקופה הזאת, נכון? עם הממשלה, עם הסיטואציה.
נכון, נס שבעל הנס לא מכיר בניסו. אנחנו היינו יכולים היום לדבר, אנחנו סוף דצמבר, היינו יכולים היום לדבר על גזרות חמורות שעל פי החוקים הקיימים שהיו לפני שנתיים, היו חייבים ללמד ליבה בתלמודי תורה, ומי שלא היה עושה את זה היה עובר על החוק, על כל המשמעות של העניין. היום בראשון בינואר היו אמורים לקבל צווי גיוס להוציא 2,000 מתמידים, כפי שמופיע בחוק, שורה ארוכה של גזרות שהיו אמורות להתחיל בראשון לינואר 2017. אנחנו מדברים על החלטות האום, אנחנו מדברים על דברים, על מפעל הפיס, זה באמת נושא חשוב מאוד. אנחנו לא מדברים על שום דבר אחר, וזה הנס שעובר על עם ישראל בארץ ישראל. ואני מצטער רק שחלק, כן, בעל הנס מכיר בניסו. את הכל תיקנו.
זה פשוט לא יאומן.
בתיאת הדשמי הגדולה.
זה לא יאומן, רק לחשוב.
ומי ששותף לזה, זה מי שהצביע עבורנו בבחירות, מכיוון שרבותינו לימדו אותנו בדורות האחרונים, שמי שמצביע הוא שותף לעשייה של מה שהנציגים עושים, ומי שלא מצביע אז הוא שותף לאלה שהם נלחמים נגדנו.
יש באמת מקום להכיר בסיטואציה החדשה. אתה חושב שבתקופה האחרונה אנחנו איכשהו קצת מאבדים את השקט הזה שאנחנו קיבלנו עם כל
לא, לא, לא. אני עושה הכל על מנת שדברים לא יתפרסמו. החוקים שאנחנו מעבירים, כמו שהעברנו אתמול, אגב, דבר מאוד מעניין, צריך לקחת אותו בחשבון. אתמול עבר במליאת הכנסת החוק של הבטחת הכנסה, שאנחנו דרשנו שזה לא יסתפק בהחלטת ממשלה, אלא להעביר חוק כדי שלא יהיה בגץ בעניין הזה. ובכלל, אנחנו רוצים לעגן את הנושא של הבטחת הכנסה. נציג יש עתיד בוועדת הכספים בשבוע שעבר, כשהחוק עלה לאישור, הצביע בעד. בעצם ועדת הכספים אישרה את חוק הבטחת הכנסה פה אחד.
מה המשמעות?
אתמול, לאחר שהתכנסה סיעת יש עתיד, היא הייתה נדמה לי סיעה היחידה שהצביעה נגד. המחנה הציוני, מפלגת העבודה, הצביעו בעד, והם היחידים שהצביעו נגד, והוא כנראה יופיע אצלך ביום מן הימים, והוא יגיד לך, אני לא נגד החרדים, ואני לא נגד לומדי תורה, שיסביר למה הוא נתן הוראה לחברים ביש עתיד להצביע נגד, כשהחוק הזה הוא שוויוני, והוא דואג גם לסטודנטים נזקקים.
כי יש גם חרדים שנהנים ממנו?
כן, לומדי תורה. זה חוק שוויוני.
אז למה אתה שואל שאלות?
ניצחת אותי.
שיהיה בוקר טוב.
בוקר טוב וחנוכה שמח.